יום שני לפני שקיעת החמה הלך לעולמו אחד מהאלופים המיוחדים של ירושלים, הרב נעים בן אליהו, אנחנו קוראים לו האח הגדול של הרב מרדכי אליהו, וזה אפשר לומר בהרבה משמעויות, לא רק בגיל, כי אחד מהאליפויות שלו, שנקרא אלופים יהודאי, אחת האליפויות שלו, של הרב נעים, הייתה עוצמת ההסתרה. אני זוכר שבאיזושהי תקופה שאלו אותו, למה אתה בלי זקן? רב מקובל, אחד מגדולי המקובלים, איך הוא פעם אמר לי, אני לא זכיתי ללמוד אצל אבא. האבא שלהם נפטר כשהם היו צעירים. אמר, אני לא זכיתי ללמוד אצל אבא, אבל זכיתי ללמוד אצל התלמיד הגדול של אבא. מי היה חברות התלמיד של הרב סלמן אליהו? הרב יצחק כדורי. הוא אומר, וזה טבעי שבן לא לומד אצל אבא שלו. כי זה קשה שבן לומד אצל אבא שלו. אבל אני למדתי אצל התלמיד של אבא. ואני למדתי אחר כך את הבן של הרב כדורי, ואז הוא יוצא בריצ'ראץ', ימין שמאל. הוא אומר, ככה תורה מועברת, הוא אמר לי. בעצם הוא היה התלמיד של הרב כדורי, הוא בעצם, הוא המשיך את כל העניין של השרשרת הקבלה, והוא היה במשפחה, ככה, שמואל בהספד אמר, מבחינת הקבלה בבית, מי שהיה המקובל הגדול במשפחת אליהו, זה היה הרב נעים, שגם אפילו לא קוראים לו הרב. תודה. גם לא קראו לו הרב, קוראו לו חכם נעים. והחוכמה היא מתבטאת בהרבה פנים. אני יכול להגיד לכם, אז נחזור לעניין, אז היו שואלים אותו, למה אין לך זקן? כמובן, ב-25, 30 שנה האחרונות, הוא היה עם זקן. נפטר בן 90. למה אתה בלי זקן? אז הוא אומר, אשתי לא מרשה לי. כולנו הכרנו את אשתו. אה, זה צדיקה, אה, לא מרשה לו. צריך להעביר את זה באיזושהי צורה. אחת הדוגמאות המאלפות, היינו מתפעלים בבית הכנסת, נועם שיח, בשנים, נקרא לזה בשנים האחרונות, זה מתפשין למד ה' למד ו', שם היה מתפלל הרב נעים ששיפצו את בית הכנסת הזה. אז הרב כדור היה יושב בפינה השמאלית של בית הכנסת, אני הייתי יושב לידו, הרב נעים היה יושב ברוחב, באמצע, ואבא שלי, זכרונו לברכה, יושב על יד, הם היו חברים עוד מילדות, חברים טובים. בפן האישי, אפשר לומר שאני יושב פה בזכותו, כי הוא היה שדכן של ההורים שלי. אז זה בפן האישי. אבל בצורה הכללית, הוא היה מעורה בכל דבר. הדבר המיוחד שהיה בו, על אף שהוא היה ראש ישיבת מקובלים, אבל באסתר. פעם שהוא אמר לי, אנחנו יושבים ללמוד קבלה, שלישי ומוצאי שבת, אז הוא אמר לי, אתה רואה, אנחנו יושבים פה במעגל. אין רב ותלמיד, כולנו אותו דבר. אבל אי אפשר להעביר קבלה ככה, חייבים שיהיה רב ותלמיד. בפרט בדברים הפנימיים. זה הכל בהצנעה, אנחנו יושבים ביחד. אנחנו חברים. חבורת לומדי הקבלה. אבל אתה ראש ישיבה, אלא לא, כולם ביחד. זה מין ככה... הרב נעים עושה הכל, הכל. אז בפן האישי, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה שמאלי. גם אני כזה. אומרים שזה עובר בתורשה. אבל אבא גם היה בן של מנהל התלמוד תורה, ובזמנו בן של מנהל התלמוד תורה יניח תפילין ביד ימין, לא כמו כולם, זה בושה. הסתכלות של פעם. אז שאבא הגיע לכיתה א', קשרו לו את היד. קשרו לו את יד שמאל, אז מה עושים? היום היו אומרים, קשרו את היד, לא כותבים. אבל אין דבר כזה, כותבים ביד ימין. ומה, אז אבא כתב ביד ימין, הניח תפילין ביד שמאל. ומה קורה למישהו שקושרים לו את היד החזקה? שתי ידיים שמאליות. אז אם אומרת ששתיכם לכם טובים, היא אומרת ששנים אחרי החתונה, ואבא לא ידע אפילו לדפוק מסמר, היה דפוק מסמר, דופק את היד, כי זה הפוך, הפוך על הפוך. אז מי היה בא כל סוכות לדפוק את המסמרים ולהקים את הסוכה? הרב נעים, כי אתה השטחן, אתה אחרי על זה, אתה אחרי פה על הבית. אתה השטחן, זה עסקת חבילה. וכשרצו לאפות מצות לפסח, בערב פסח, צריך תנור מיוחד, לא מספיק תנור קטן. אז מי מתכנן ומבצע תנור ממתכת, עם גופי חימום והכל? מי עושה את זה? הרב נעים. למה? כי הוא מנהל בית ספר תיכון מקצועי עירוני, אני לא טועה, ג' או ד', משהו כזה, בקטמונים. היה שם המגמה של נגרות ומגמה של מסגרות. ולפני כן היה מנהל בית ספר בני עמי. עסק בחינוך, כאילו בחינוך. ולפני קום המדינה, כמובן, כמו הרבה תלמידים מפורת יוסף, והיו חברים בעצל. בסדר, זה... וזה הדמות הגדולה הזאת שמסתירה את עצמה, ומתעסק בכל, וכל דבר הוא נמצא. ואני זוכר תמיד בבקשות, הוא היה מארגן את כל הנושא הזה של הלכידות בבקשות. היו תמיד שרים הפייטנים, הנה מה טוב ומה נעים, לשבת עם הרב נעים. זה היה פיוט, כל שבת היו שרים, הנה מה טוב ומה נעים, לשבת עם הרב נעים. זה היה ככה נעימות. עם כל זה, שהייתה לו שיטה ברורה בפסיקת הלכה. שיטת הפסיקה שלו הייתה שיטה שהייתה נוהגת בארץ ישראל בפרט יוסף. מרן עם אחידה. זו בעצם אותה שיטה של הרב עובדיה. זו הייתה שיטת הפסיקה. כי ככה הורגלנו. ככה רגילים, כשהיינו לומדים איתו, אז הוא היה תמיד פותח בבית הכנסת את השולחן ערוך עם משנה ברורה, כמו שאנחנו משתדלים. כשעולים ללכות שבת, ללכות השכמת הבוקר, חגים, שולחן ערוך, משנה ברורה, זהו. אם אתם שואלים איפה קיבלתי את זה, קיבלתי את זה משם. ואצל הרב נעים. זה בעצם שיטת הפסיקה, ומוסיפים את המנהגים שלנו. אתן לכם דוגמה, עוד פעם, דוגמה אישית, שקשורה לנושא של חינוך, שאני חוויתי איתו. אתם יודעים, ילדים צעירים אוהבים לגמור את התפילה מהר, נכון? פעלה לי מהר. לא זוכר באיזה חג זה היה. אולי אפילו בראש השנה. התפללתי וגמרתי מנחה צ'יק צ'ק. ואז פתאום בא אליי רב נעים, פותח לי את המחזור בתפילת שחרית, אומר לי, אתה התפללת שחרית. ואני מסתכל, אומר, מה פתאום אני התפללתי מנחה? והוא אומר לי, התפללת שחרית. הוא מסתכל, התפללת שחרית. אתה התפללת מנחה. תסתכל, הנה שחרית התפללת. בסוף הוא אומר לי, זה אותו דבר. שחרית מנחה אותו דבר. לא שמת לב מה אתה מתפלש. אבל איך להביא את זה? בצורה כזאת של... צריך קצת יותר מתינות. ועם זה אני אומר, אני לא זוכר אף פעם, שמישהו חיכה לרב נעים בחזרת השץ. תמיד הוא היה גובר לפני כולם. המקובל. כן, הרב כדורי שהיה מתפלל בבית הכנסת, הם חכים לו עוד, יודע, לרוב הציבור, עוד 20 שניות. חצי דקה גג. אבל זה היה סדר התפילה. לא, אף פעם לא חיכו לו. לי לחכות? מה קרה? מה פתאום שיחה? אני אגיד לאנשים מתי להתחיל, לפי אנשים אחרים שגומרים להתפלל. אבל לי לא מחכים. צניעות, פשטות, ענווה, צניעות, זה את הבית שלו. אבל מעבר לזה, שאם דיברנו על מסגרות, והנגרות. אני ראיתי כתובות שהוא אייר, מה שנקרא קליגרפיה, עם איורים וקישוטים צבעוניים. משהו מהמם. מהמם. נפש רחבה. ממש ציורים, אני חושב לילדים שלו, הוא עשה את זה, אני חושב לכולם, איך כתובות כאלה גדולות, עם חלון לחתום. הרב מרדכי הגיע לחופה, לא לטעמנו. אבל זה... כי את הכתובות, בדרך כלל הם מצניעים. יש כאלה סתולים אותם בבית, אז יש לי מסגרת שיתלות בבית, אז זה הכוונה לא תאמן. אבל בסופו של דבר, אני אומר, אם זה רק ככה כסיום, אקורד של סיום, רב נעים היה חולה עכשיו 8 שנים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי. ברגע שמשתתק צד ימין, תשכח ימיני, תדבק לשוני. מי שמשתתק בצד ימין גם לא יכול לדבר. אתם מכירים את זה? אז זה הולך ביחד. כי צד שמאל של המוח הוא אחראי על הדיבור. צד שמאל של המוח זה צד ימין בגוף, כי זה מוצלב. אז הדיבור הולך כשצד ימין משתתק. בשמונה שנים הוא לא דיבר. ולתלמיד חכם שמונה שנים לא לדבר זה קשה. להרבה אנשים, יש אנשים שרגילים לראות טלוויזיה. אבל מי שרגיל כל היום לדבר וללמד, זה קשה. איסורים שאין כדוגמתם. וזה קרה בקיץ אחרי שנפטר הרב כדורי. היחיד שטיפל ברב כדורי בשעת הפטירה והלוויה, הטהרה, זה היה רב נעים. בעצם היה... כולם פחדו לגרום. הרב נעים רק הוא היחיד שטיפל. וגם עכשיו בפטירה שלו, הוא כבר כתב מראש, כי הוא ידע שכבר כמעט אין אנשים שיודעים מה, בדיוק מה סדר הדברים שצריך לעשות לו בטהרה. פרט אחרי פרט. מה לעשות ואיך להתנהג. הוא כתב את הכל. הוא בין הבודים האחרונים שידע בדיוק מה עושים. עם כל המנהגים הפנימיים שיש בנושא של טהרה. וביום שני בבוקר, לקחו אותו לבית חולים, היה בבית, לקחו אותו לבית חולים להחייה, עשו לו החייה, לקחו אותו לבית חולים, הוא יצא מזה, ובערך בעשרה לשבע, סמוך לשקיעה הוא נפטר. כשבשקיעה, זה יום הפטירה של אשתו. זאת אומרת, לפני ארבע שנים אשתו נפטרה, בזין באלול, הוא נפטר בוו, באלול סמוך לשקיעה. זאת אומרת, באותו לילה שעשו את הלוויה, כבר עשינו לימוד בקדיש מהציון של אשתו, כי הילדים למחרת לא יכולים להגיע. אז עשינו את זה שם כבר. תשימו לב את הסמיכות, כשאנחנו ביחד. זה נקרא ביחד. כן, ממש ככה, בצורה הזאת של כמה דקות. כן, נכון, כל אחד לפני עצמו, אבל כמה דקות לפני הזמן, אז במקום הזכרה, לאשתו שכבר תכננו לעשות בבית הכנסת, אז בבית הכנסת יצאה הלוויה באותו ערב. ממש כל מי שצריך להגיע, הגיע. היה כבר במקום. כל המשפחה הייתה מוכנה כבר. יש אזכרה? והגיעו למשהו אחר בכלל. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ללמוד מתוך החכמים הגדולים, הצנועים, הענבים והפשוטים האלה, דרך בעבודת השם. להיות מחוברים למציאות, לראות כל דבר איך עושים, ואיך זה מסתדר במציאות. והיד יכולה לגוע בכל דבר, כי הכל זה תורה. כמו שהרב כותב שבארץ ישראל יש קודש ויש קודש קודשים. אין דבר כזה חול בארץ ישראל. וזה צדיקים אמיתיים שרואים את הכל בקודש. אין דבר שאתה לא נוגע בו והוא לא קודש. גם לדפוק מסמר בארץ ישראל, רבי יוחנן הסנדלר היה עושה כוונות בכל מסמר שהוא דופק בנעל. בכל תפר שהוא תופר היה עושה כוונות. אז פעם שאל הרב ישוע צוקרמן, שחילו חיים טובים. נו, אם רבי יוחנן הסנדלר היה דופק ובכל דפיקה הוא עושה כוונות, אז למה אנחנו לא עושים את זה? וכי אם אנחנו נעשה כוונות בדפיקה, נדפוק את היד. זה הבדל גדול. החיבור לחיי המעשה. זה משהו גדול פה. בעזרת השם שנזכיר כולנו לראות תחיית המתים, ללמוד ממעשיהם של הצדיקים, ולשים את זה. ובדבר נראה גם אנחנו דרכה של תורה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.